הרב בני לאו.
פרק י"ז הסתיים במעמד החייאת הילד על ידי אליהו וקריאתה של האישה, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר השם בפיך אמת. זה האפיון, אליהו הוא איש אלוהים ואליהו אומר אמת. אין באליהו משהו אחר, כולו אלוהות וכולו אמת. וככה עם הקריאה הזאת אנחנו עוברים לפרק י"ח, שהוא הפרק שיפגש מלך הארץ, אחאב, הנשגב, הגדול, עם מלכות שמיים, ולקראת סופו של הפרק אנחנו נשמע את הקריאה הגדולה שיוצאת בהר הכרמל, אדוני הוא האלוהים. הקריאה הזאת שמלווה את עם ישראל בתפילות, בימי יום הכיפורים, בתפילת הנעילה, היא קריאה של איזושהי הכרעה בין בלבול גדול, בין שני סעיפים של עד מתי אתם פוסעים. אבל לפני זה, לפני הקריאה הגדולה, לפני שאליהו לכאורה מצליח, רק לכאורה מצליח להסב את לב העם אל אלוהים שבשמיים, יש דרך. והדרך עוברת דרך שחקן משנה, שהוא עובדיה אשר על הבית. בואו נתמקד רגע באיש הזה, שהוא בעצם מתוך ביתו של אחאב. מספר לנו הפרק שיש בתוך ביתו של אחאב איש שכותרתו אשר על הבית, זאת אומרת ממונה על הבית, איש מאוד מרכזי בביתו של המלך אחאב ובביתה של איזבל. והאיש הזה, בזמן שאיזבל מחריטה את נביאי השם, הוא לוקח 100 נביאים ומחביא אותם 50 איש במערה. ומחלקל אותם לחם ומים. אתם זוכרים את העורבים שמביאים לנחל קרית, מביאים לאליהו את הלחם והמים? אז תראו, כאן אנחנו לא מדברים על איזה עורבים, איזה מתת שמיים ששומרת אל הנביא הבורח מפני בני אדם. כאן אנחנו מדברים על מישהו שנמצא על הבית, זאת אומרת בלב הממלכה, בלב ה... אם תרצו, בלב השחיתות שמורדת באלוהים, שם, בתוך הבית, מתחת לאפה של איזבל, המצווה להחריט את כל נביאי השם, זו פעם ראשונה בתולדות ממלכת ישראל, שיש מלחמה נגד נביאי השם. זה לא קרה בירובעם, זה לא קרה בבעשה, זה לא קרה במלכים שלפניהם, זה גם כנראה לא קרה בימי עומרי. רק עכשיו, בימי איזבל, משהו מתהפך. יש מלחמה שהיא מלחמה בהשם אלוהי ישראל. וכשאיזבל מצווה להחריט, אז יש מישהו ששומר עליהם. במקום שזה יהיה עורבים שהולכים לנחל קרית, אז יש עובדיה אשר על הבית שנאמר עליו שהיה ירא את השם מאוד. זה תואר שאנחנו לא מכירים בשום מקום, ירא את השם מאוד. יש לנו יראי השם בתנ"ך, אבל הגדרה כזאת היא הגדרה קיצונית. מהו באמת עובדיה? מה תפקידו כירא השם בתוך כל המערכת המלכותית הבוגדת בהשם אלוהי ישראל? הוא עבד של אחיו, הוא אדון בתוך משרתים, הוא שוכן בתוך ארמון, ובתוך כדי השירות שלו, בתוך כדי החיים שלו בתוך הארמון, הוא בעצם פועל כאיזשהו מישהו ירא השם שלא מוכן לקבל את העוולה. אנחנו זוכרים את בת פרעה בספר שמות, אנחנו זוכרים את המילדות שסרבו לקבל את פקודת המלך, ואותו דבר עובדיה, זה נקרא יראת השם. יראת השם זה מוסר טבעי שפועם באדם ולא מוכן לראות בהחרטת בני אדם, ולכן הוא לוקח 100 אנשים, זה המון, 50 איש, 50 איש במערה, כנראה בגלל גודלן של המערות, או כדי להפריד ולא לא לשים את כולם במקום אחד מסוכן, הוא שומר עליהם. והדמות הזאת, הדמות היראה הזאת, הדמות הגדולה הזאת, היא נשלחת עכשיו על ידי אחאב, באמצע הרעב שבשומרון, באמצע המצוקה, שולח אחאב את עובדיה לראות אולי נמצא משהו, איזשהו מקור מים, אולי נמצא חציר ונחיה סוס ופרד ולא נחריט מהבהמה. יש כאלה שדורשים אותו לשבח ויש כאלה הדורשים אותו לגנאי. יש הדורשים לשבח ואומרים תראו איזה מלך. מלך שיוצא מביתו, יוצא מארמונו והולך לבדוק בכל מעייני הנחלים בארץ. הוא בעצמו מחלק את הארץ עם משרתו הגדול, עם עובדיה, הוא בדרך אחת ועובדיה בדרך אחת, איזשהו מלך שלוקח אחריות לעמו, דמות נפלאה. יש כאלה כמובן הדורשים לגנאי ואומרים למה הוא דואג, הוא דואג לעורבות הסוסים שלו, הוא דואג לחציר כדי שסוסים לא יחרטו מן הארץ, הרי הסוסים זה הצבא שלו, הוא דואג לצבא ולא דואג לאותה אלמנה שמקוששת עצים. אז אפשר לקרוא כך ואפשר לקרוא כך, אבל הנה עובדיה הולך בדרך, ובתוך כדי הליכתו בפסוק ז' אליהו הולך לקראתו. ויקירהו, ויפול על פניו, ויאמר, אתה זה אדוני אליהו? שוב, מה אנחנו שומעים פה? מה פירוש השאלה, אתה זה אדוני אליהו? האם יש פה ביקורת על אליהו? האם יש פה איזושהי התנגדות לאליהו? אינני חושב כך. אני חושב שהוא באמת לא היה בטוח שזה אליהו. הרי אליהו, עוד מעט אנחנו נשמע, אליהו מבוקש על ידי השלטון בכל פינה ברחבי העולם, ועובדיה פתאום הולך בדרך לחפש חציר, לחפש מעיינות מים, ופתאום אל מולו אליהו, הוא לא מאמין, הוא חושב שהוא הוזה, הוא חושב שהוא מדבר, דמיין, אתה זה אדוני אליהו? ותשובתו של אליהו, ויאמר לו, אני, פסוק ח', לך, אמור לאדונך, הנה אליהו. אני לא יודע איך אתם שומעים את הפסוק הזה, אני שומע פה לעג, אני שומע פה אליהו, שאפילו לא נותן כבוד לעובדיה, הוא לא אומר לו משהו אישי, הוא אומר לו, לך אל אדונך. הרי מה אמר עובדיה לאליהו? אתה זה אדוני? וכך הוא קורא לו, אתה זה אדוני אליהו? עונה אליהו לעובדיה, אני, זה אני, לך אמור לאדונך, הנה אליהו, אתה קורא לי אדוני? אתה הרי חלק מהשלטון. האם אליהו ידע שעובדיה החביא 100 נביאים וחלקל אותם בלחם ומים? אני רוצה לטעון שאליהו לא ידע, אליהו הוא לא חוזה ולא, הוא לא יודע כל דבר. נביא שמסוגל לעצור את השמיים, שמסוגל לחולל את הבצורת הגדולה הזאת, הוא לא יודע שלפניו איש יראה אלוהים מאוד. הוא מזהה את עובדיה בתור שר גדול, בכיר בממשלתו של אחאב, בביתה של איזבל, והוא מקלל אותו. הוא אומר לו בלעג, לך אמור אל אדונך, אני לא אדונך, אתה לך אמור לאדונך, הנה אליהו. ואז עובדיה פונה אליו ואומר לו, מה חטאתי? כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני? חי אדוני אלוהיך, אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו אין, והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאך, ואתה אומר לך אמור לאדוניך הנה אליהו, והיה אני אלך מאיתך. ורוח אדוני ישעך על אשר לא ידע, ובאתי להגיד לאחיו ולא ימצאך, והרגני. ואז הוא אומר את הסוף, ועבדך ירא את אדוני מנעוריי, הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי אדוני, ואחבי מנביאי אדוני 100 איש, 50-50 במערה, וחלקם לחם ומים, ועתה אתה אומר לך אמור לאדוניך הנה אליהו והרגני. זה מונולוג ארוך, זה דיבור שחוזר פעמיים על אותו דבר, פעמיים הוא פותח ואומר, אתה אומר לך אמור לאדוניך הנה אליהו, הוא ממשיך ואומר, אתה אדוני, אין לי אדון אחר, אני עבדך, אני לא עבד של מישהו אחר, אבל אתה לא יודע מי אני, אני יודע מי אתה ואתה לא יודע מי אני. הרעתו, הצדקתו של עובדיה כל כך מרשימים, ואליהו ממש, ממש לא בעניין. אליהו עונה לו אחרי שהוא עונה לו אומר לו את הדברים הגדולים האלה, אז מבטיח אליהו לעובדיה, חי השם צבאות אשר עמדתי לפניו, כי היום אראה אליו. הוא לא אומר לו שום מילה אישית, הוא לא נותן לו שום חיזוק, הוא לא נותן לו שום אמירה שתיתן לעובדיה איזה חוסן. הוא רק אומר לו, אל תדאג, אני מבטיח בשבועת השם שאני אראה לפני אחאב. אני מקשיב לסיפור הזה, ואני רואה את אליהו, הנביא הקנאי, איש האמת אמרה האלמנה, דבר השם בפיך האמת. אני לא רואה פה מילה אחת של רחמים. אני לא רואה פה את עובדיה אשר על הבית, שהוא כל כך ירא השם, והוא כל כך מלא אהבה, וכל כך מלא פחד, מלא יראה, גם יראה תתאה נמוכה, וגם יראה אילאה, יראת שמיים. אליהו לא רואה את זה. יש פה משהו מאוד מאוד עצוב בדמותו של אליהו. אליהו ימשיך הלאה במסע עכשיו, והוא יפגוש את אחאב, וגם מול אחאב אנחנו נשמע דיאלוג כל כך קשה. הם נפגשים זה לכרת זה, ואחאב אומר אליו, אתה זה אוכר ישראל? זו דמותו של אליהו, אוכר ישראל. ועונה לו אליהו, לא אחרתי את ישראל, כי אם אתה ותביך בעוזבכם את מצוות השם. ועכשיו הוא מארגן את האירוע הגדול הגדול בהר הכרמל, הוא יעשה בלעג, ממש בציניות גדולה, הוא ילעג לכל עובדי הבעל, לכל הכהנים, אולי אתם צריכים להעיר את האלוהים שלכם בצהריים, הוא מהתל בהם. זה ממש איזה ביטוי, איך אליהו עומד מנגד, הוא אומר, לי יש אלוהים, ומה יש לכם? אין לכם מאומה. ואז אנחנו מגיעים לתפילה הגדולה של אליהו, שהוא בונה את מזבח השם הירוס, לוקח 12 אבנים כמספר שבטי ישראל, בונה ומתפלל, ובזמן עלות המנחה, הוא ענני השם ענני, זה פס קול שאנחנו כל כך אוהבים, ענני השם ענני וידוע העם הזה, כי אתה השם האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. אליהו נאבק בקנאות, בקיצוניות, באידיאל, שהעם הזה סוף סוף ידע שיש שמיים מעל ראשם, שידעו שהם לא אדוני ארץ, אבל אליהו בקנאותו לא רואה דבר, הוא לא רואה, אין לו רחמים, הוא לא ראה מקודם את צערה של האלמנה כשהוא בא אליה, עכשיו הוא רואה פתאום את עובדיה, והוא לא רואה שלפניו ירא אלוהים, הוא רק רואה מלחמה, מלחמה קנאית באחאב ובכל אשר לו. סופה של המלחמה, אנחנו רואים את הקריאה הגדולה, שכל העם נופל על פניו ואומר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ויש פה מעשה גם של שחיטת כהני נביאי הבעל, אבל סופו של דבר, יש לנו את אחאב שעולה לביתו, ואליהו רץ לפני מרכבתו. איזו תמונה. וירכב אחאב, וילך יזרעאלה. אנחנו רואים את המרוץ הזה, וישנס מותניו אליהו, וירוץ לפני אחאב, עד בואכה יזרעאלה. אנחנו נמצאים עכשיו באיזושהי תמונה שאליהו אומר, הצלחתי. הצלחתי להשיב את העם לאביהם שבשמיים, ועכשיו גם אני מקבל עולה של מלכות ארץ. אחאב הוא המלך הגדול. ברגע שאחאב הסכים לשחיטתם של כהני הבעל, ברגע שהוא הסכים להשתתף בקריאה הגדולה שהשם הוא אלוהים, אז אין עוד מלבדו בשמיים, וגם אני אהיה חלק מעובדי המלך, ארוץ לפני מרכבתו ויקבל את העול של מלכות ארץ. זה יחזיק מעמד עד הפסוק הראשון של הפרק הבא.